הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק שני מהלכות דעות. דעות הרמב״ם קורא למידות, ובפרק הזה הרמב״ם ממשיך לכוון אותנו ללכת בדרך הישרה מבחינת המידות הטובות. הלכה א', חולי הגוף, תואמים המר מתוק ומתוק מר. אדם שחולה חולי גופני לעתים מאבד את חוש הטעם, חוש הטעם מתבלבל ודברים מתוקים, הוא תואם אותם מרים ולהפך. ויש מן החולים מי שמתאווה ותאב למאכלות שאינם ראויים לאכילה, כגון האפר והפחם, ושונא המאכלות הטובים, כגון הפת והבשר, הכל לפי רוב החולי. ככל שהוא חולה יותר, כך יותר מתבלבל לו חוש הטעם, והוא תאב לאכול מאכלים לא ראויים. כך בני אדם, שנפשותיהם חולות, מתאווים ואוהבים הדעות הרעות, את המידות הרעות, ושונאים הדרך הטובה, ומתעצלים ללכת בה, והיא כבדה עליהם למאוד לפי חולים. ככל שהם חולים יותר, כך יותר קשה להם ללכת בדרך הטובה. וכשם שחולי הגוף הם מאבדים את חוש הטעם והם אוהבים את הדברים הלא מתאימים, כך חולי הנפשות, והרמב״ם לא מתכוון פה למה שנקרא היום מחלת נפש, אלא לאנשים שנפשם חולה במובן שהם מעדיפים את הדברים הגרועים, שונאים את הדברים הטובים, ואין מדובר פה בנוגע למעשה בפועל, שהם עושים מעשים רעים ולא טובים, אלא מדובר על תכונות הנפש, על מה שהאדם אוהב ושונא, במקום לאהוב את המידות הטובות ולשנוא את הרעות, הרי הדבר מתהפך אצלו, והוא חולה נפשות. וכן ישעיהו אומר באנשים הללו, הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך, שמים מר למתוק ומתוק למר. ועליהם נאמר במשלי, העוזבים אורחות יושר ללכת בדרכי חושך. ומהי תקנת חולי הנפשות? איך מתגברים על חולי הנפש? ילכו אצל החכמים, שהם רופאי הנפשות, כשם שיש רופאים לרפא מחלות גופניות, כך החכמים הם רופאי הנפשות, החכמים הגדולים בתורה, וירפו חוליים בדעות שמלמדים אותם, עד שיחזירום לדרך הטובה. החכמים שהם רופאי הנפשות יכולים לרפא את האדם כאשר הם מלמדים אותו את הדרך הטובה. והמכירים בדעות הרעות שלהם ואינם הולכים אצל החכמים לרפא אותם, אדם שהוא מודע לכך שהמידות שלו הן רעות, אבל הוא בכל אופן לא הולך לרופאי הנפשות, החכמים שירפאו אותו, עליהם אמר שלמה במשלי, חוכמה ומוסר אבילים בזו. אדם אביל מבזה את החוכמה והמוסר בכך שהוא לא רואה צורך ללכת ולקבל את החוכמה והמוסר מהחכם. ממשיך הרמב״ם בהלכה ב' וכיצד היא רפואתם. אז כבר הוא אמר בהלכה הקודמת צריכים ללכת לרופא הנפשות, אבל אחד מהרופאים הללו הוא הרמב״ם, שהיה גם רופא הגוף וגם רופא נפשות גדול, והוא כותב לנו את הכלל איך מרפאים את חולי הנפש. מי שהוא בעל חימה, אדם שהוא בעל כעס, אומרים לו להניג עצמו שאם הוא כה וכולל לא ירגיש כלל, וילך בדרך זו זמן מרובה עד שתעקר החימה מליבו. אף על פי שהרמב״ם אמר בפרק הקודם שאדם צריך ללכת בדרך האמצעית, הרי כך מדובר באדם בריא, אבל אדם שהוא חולה בנפשו והוא בעל כעס, אז אומרים לו ללכת לקצה, לכיוון הקצה השני, שאפילו אם מקים אותו ומקללים אותו, הוא לא ישים לב לזה בכלל, וכשהוא ילך בדרך הזו הרבה זמן, אז יעקר הכעס מליבו, תכונת הכעס תעקר ממנו. ואם היה גבל לב, הוא גאוותן גדול, יניג עצמו בביזיון הרבה, וישב למטה מן הכל, שישב במקום לא מכובד, וילבש בלויי סחבות, בגדים ישנים, סמרטוטים, המבזים את לובשיהם, וכיוצא בדברים אלו, עד שיעקר גובה הלב ממנו, ויחזור לדרך האמצעית שהיא דרך הטובה. ולכשיחזור לדרך האמצעית, ילך בה כל ימיו. הדרך הרצויה היא הדרך האמצעית, אבל בינתיים, מכיוון שהוא בעל גאווה גדול, הרי הוא צריך לקחת את עצמו לכיוון הצד השני, שהוא מבזה את עצמו, וכך הוא התכוון לדרך האמצעית, כשם שברזל, מות ברזל, שהוא מוטה לצד אחד, הרי אם אנחנו רוצים לכוון אותו לאמצע, אנחנו מתאים אותו לצד השני, ואז הוא מתכוון לאמצע, כך אדם שנוטה למידה רעה בקיצוניות אחת, הרי הוא צריך ללכת לקיצוניות השנייה, וכך הוא יגיע בסופו של דבר לאמצע. ועל קו זה יעשה בשאר כל הדעות. באופן זה הוא יעשה גם במידות אחרות. אם היה רחוק לקצה האחד, ירחיק עצמו לקצה השני, וינהג בו זמן רב, עד שיחזור בו לדרך הטובה, ועם מידה בינונית שבכל דעה ודעה, הדרך הטובה והמומלצת בסופו של דבר, זה להגיע למידה הבינונית. כותב הרמב״ם בהלכה ג' ויש דעות, ישנן מידות שאסור לו לאדם לנהוג בהן בבינוניות. אף על פי שברוב המידות, הרי הדרך המומלצת היא להיות בקו האמצעי, במידה הבינונית, אבל ישנן מידות שבהם לא ראוי לו לאדם להיות בקו האמצעי, בבינוניות. אלא יתרחק מן הקצה האחד עד הקצה האחר, לכיוון הקצה השני שהאדם יתרחק. והוא גובה לב, זה בעניין הגאווה, שאין דרך הטובה שיהיה אדם ענף בלבד, שזה במקום האמצעי, שהוא לא גאוותן אלא ענב, אלא שיש פל רוח שישפיל את עצמו, לא רק שלא יהיה גאוותן, אלא יש פל רוח, ותהיה רוחו נמוכה לי מאוד. ולפיכך נאמר במשה רבינו, ענב מאוד, ולא נאמר ענב בלבד, כי בעניין הענבה צריך האדם לקחת את עצמו לכיוון הקצה. ולפיכך ציוו חכמים, בפרקי אבות, מאוד מאוד הווי שפל רוח, לא רק שיהיה שפל רוח, אלא שיהיה מאוד מאוד שפל. ועוד אמרו, והגמרא אומרת במסכת סוטה, שכל המגביה ליבו כפר בעיקר, הוא כופר בקדוש ברוך הוא, שנאמר בספר דברים, ורם לבביך, ושכחת את השם אלוקיך, שעל ידי גאווה שוכחים את השם. מכיוון שכשהאדם הוא בגאווה, הרי הוא שם את עצמו במרכז. בעוד שמה שצריך להיות שהקדוש ברוך הוא יהיה במרכז, והאדם יתבטא לפניו, כשהאדם שם את עצמו במרכז, הוא כביכול דוחה את הקדוש ברוך הוא ממנו. ועוד אמרו, בשמתא מאן דאיתבי גסות הרוח. הגמרא שם בסוטה אומרת שיהיה בחרם מי שיש בו גסות הרוח שהיא גאווה, ואפילו מקצתה ואפילו מעט גאווה, עד כדי כך צריך להתרחק מהגאווה. אז זה בנוגע לגאווה, שצריך להתרחק ממנה עד לקצה השני. וכן הכעס, גם במידת הכעס, גם הכעס היא מידה רעה היא עד למאוד, וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחר, וילמד עצמו שלא ייחס, ואפילו על דבר שראוי לכעוס עליו, אפילו אם באמת עשו לו עוול, שהאדם לא ייחס. ואם רצה להטיל אימה על בניו ובני ביתו, או על הציבור אם היה פרנס, אם הוא מנהיג ציבור, ורוצה להרתיע את הציבור מלעשות דברים לא טובים, ורצה לכעוס עליהם כדי שיחזרו למוטב, וכך גם מבני ביתו, ירא עצמו בפניהם שהוא כועס, כדי ליסרם, ותהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו. הוא רק יעשה את עצמו כאילו הוא כועס, כדי להרתיע אותם, אבל הוא בינו לבינו לא ייחס כלל. כאדם שהוא מדמה כועס בשעת כעסו והוא אינו כועס, כמו אדם שהוא מציג מי שהוא כועס, אבל באמת בליבו הוא לא כועס כלל. אמרו חכמים הראשונים, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. והמקור של העניין הוא בזוהר, ובתשובות הראשונים, מופיע מקור לעניין הזה מהגמרא בנדרים, בנוסח של הגמרא שלנו זה לא נמצא, ייתכן שהרמב״ם כשהוא אומר אמרו חכמים הראשונים, גם לא הייתה נוסחה כזו בגמרא בנדרים. מדוע באמת מי שכועס הוא כאילו עובד עבודה זרה? מכיוון שכאשר האדם כועס על מישהו שעשה לו עוול, הרי הוא מייחס את העוול שקרה לו לאותו אדם, בעוד שאנחנו יודעים שהכל זה מבורא העולם, וכאשר הוא מייחס לאדם אחר כוח ואפשרות לגרום לו עוול, הרי זו מעין עבודה זרה, שתיתכן עבודה זרה במובן כזה, שהאדם מאמין בקדוש ברוך הוא, אבל הוא חושב שלכוכבים ולמזלות גם יש שליטה לעשות לו כל מיני דברים, כך הכועס הוא נדמה לאותו אחד. ואמרו חכמים, שכל הכועס, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו, ואם נביא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו, ובעלי חס, אין חייהם חיים, אלו הם דברי הגמרא במקומות שונים, ואדם שהוא כועס, נוטה לכעוס תמיד, הרי החיים שלו הם לא חיים, כי הוא כל הזמן נמצא במרירות ובכעס על כל מיני דברים שקורים לו. לפיכך ציוו להתרחק מן הכעס, עד שיניג עצמו שלא ירגיש אפילו לדברים המכעיסים, וזוהי הדרך הטובה. אז גם בכעס, כמו בגאווה, האדם צריך להטות את עצמו לכיוון השני. ודרך הצדיקים, זוהי גם דרך הצדיקים, כך לעשות, הם עלובים ואינם עולבים, גם כשמעליבים אותם הם לא מעליבים אחרים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים באיסורים, גם כשאחרים מעליבים אותם, הרי הם שמחים באיסורים הללו, ומקבלים אותם באהבה, כמובן בגלל אהבת השם הגדולה שיש להם, ועליהם הכתוב אומר בספר שופטים, ואוהביו, מי שאוהב את השם, כצאת השמש בגבורתו. כמו השמש שלאחר החושך של הלילה, היא יוצאת בשיא ההתגברות שלה, כך האדם לאחר החושך של האיסורים, שהוא מקבל אותם באהבה, הוא מגיע לשיא כוחו, וכל העניינים יהיו אצלו באופן הכי טוב. כאן נשאלת שאלה, בפרק הקודם היה מובן מתוך דברי הרמב״ם שבכל המידות כדאי לו לאדם ללכת בדרך האמצעית. ואיך זה מתאים למה שהוא אומר לנו כאן בהלכה ג' שבעניין כעס וגאווה הוא צריך להתרחק לכיוון הקצה. אז בפשטות צריך לומר, על פי דברי הלחם משנה, שבפרק הזה הרמב״ם מדבר על חולי הנפש. בפרק הקודם הוא דיבר על אדם בריא, ואז הוא צריך ללכת בהכל בדרך האמצעית. בפרק הזה שבו הוא מדבר על חולי הנפש, הרי הם צריכים להתרחק מאוד. אם אדם נוטה לכעס, הוא צריך להתרחק מהכעס עד לקצה האחרון, וכך גם אדם שנוטה לגאווה להתרחק לקצה האחרון. הלכה ד' לעולם ירבה אדם בשתיקה, ולא ידבר אלא או בדבר חוכמה, בדברי תורה או מוסר ומידות טובות, או בדברים שצריך להם לחיי גופו, לצורך אכילה, שתייה, פרנסה. אמרו על רב, תלמיד רבינו הקדוש, שלא סך שיחה בתהילה כל ימיו. מהי שיחה בתהילה? וזוהי שיחת רוב כל אדם. זוהי שיחה של רוב האנשים שמדברים, פלוני הלך למקום פלוני, כך וכך קרה, כך וכך היה, וראוי לו לאדם שלא ישיח בכלל שיחה בתהילה, דברים בתהילים. ואפילו בצורכי הגוף, שבהם הוא כן צריך לדבר, לא ירבה אדם דברים. ועל זה ציוו חכמים ואמרו בפרקי אבות, כל המרבה דברים מביא חטא. כשהוא מדבר הרבה, אז עלול לצאת מהפה שלו דברים שהם לא מתאימים, יגיע לידי חטא. ואמרו, גם בפרקי אבות, לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה, כאמור, הכי טוב לאדם זה כאשר הוא שותק, כדי שלא ידבר דברים מיותרים, כמובן צריך לדבר, אבל רק שחייבים. וכמה שחייבים. וכן בדברי תורה ובדברי חוכמה, ואפילו בדברי תורה ובדברי חוכמה, אלו דברי מוסר ומידות טובות, שוודאי כדאי שהאדם ידבר בהם, יהיו דברי האדם מעטים, וענייניהם מרובים, והתוכן יהיה רב. והוא שציוו חכמים ואמרו, לעולם ישנה אדם לתלמידיו דרך קצרה, כך אומרת הגמרא במסכת פסחים, שהאדם מלמד את התלמידים שלו, שזה יהיה בקיצור לשון עם הרבה תוכן. אבל אם היו הדברים מרובים והעניין מועט, הוא מדבר הרבה ויש מעט תוכן, הרי זו שכלות, זו טיפשות, ועל זה נאמר בקהלת, קיווה החלום ברוב עניין, וכל כסיל ברוב דברים. כשם שבחלום יש המון עניינים, אבל התוכן שלהם הוא מועט בדרך כלל, כך הכסיל אומר הרבה דברים, אבל עם מעט מאוד תוכן. הלכה A, סייג לחוכמה שתיקה, גם זה נאמר בפרקי אבות, שהגדר שמסביב לחוכמה היא השתיקה, כי כשהאדם מדבר הרבה, הוא עלול לשגות ולומר דברים שהם לא דברי חוכמה. לפיכך, לא ימהר להשיב כששואלים אותו, שיקשיב היטב לכל השאלה, ואחר כך יחשוב, ורק אז ישיב תשובה. ולא ירבה לדבר, גם לא ידבר בהרחבה, וילמד לתלמידים בשובה ונחת, בשקט, בלא צעקה ובלא אריכות לשון. הוא שאמר שלמה בקהלת, דברי חכמים בנחת נשמעים. בהלכה הזו, הרמב״ם מוסיף מעבר לעניין של הדיבור בקצרה, גם שהדיבור יהיה בשובה ונחת, בלי צעקות, לא למהר, לתכנן היטב את הדברים שאותם הוא רוצה לדבר. הלכה וב, אסור לאדם להניג עצמו בדברי חלקות ופיתוי. אסור לו לאדם להשתמש בענייני שקר וחנופה כלפי אדם אחר. ולא יהיה אחד בפה ואחד בלב, אלא תוכו כברו, שלא יאמר דבר אחד ובלב הוא חושב דברים אחרים, אלא בפנים מה שהוא חושב זה כמו מה שהוא מוציא החוצה. והעניין שבלב הוא הדבר שבפה. ואסור לגנוב דעת הבריות, אסור לרמות את הבריות שהם יחשבו דברים שהם לא כפי שהם באמת. ואפילו דעת הנוכרי, אפילו בגוי, כיצד? לא ימכור לנוכרי בשר נבילה במקום בשר שחוטה, כאשר הוא אומר לנוכרי, הרי בכל מקרה זה לא משנה, מותר לו לאכול נבילה כמו שחוטה, וזה אסור. ולא מנעל של מתה, מנעל של נבילה, בהמה שמתה מאליה, מנעל שעשוי מאור של בהמה שמתה, במקום מנעל של שחוטה, במקום נעל של שחוטה, שנעל של בהמה שחוטה, שעשויה מאור של בהמה שחוטה, היא חזקה יותר, ולכן יש כאן רמייה. ולא יסרהב בחברו, לא יפציר בחברו שיוכל אצלו, והוא יודע שאינו אוכל, הוא יודע שבכל מקרה הוא לא אוכל, ואז הוא מפציר בו לאכול אצלו, וכך הוא מראה כביכול שהוא מכבד אותו. ולא ירבה לו בתקרובת, והוא יודע שאינו מקבל, לא ייתן לו הרבה כיבוד, כאשר הוא יודע שבלאו הכי הוא לא יוכל את זה. כאן צריך לומר שבגמרא מופיע, שבגמרא במסכת חולין, שבאם האדם עושה את הדברים הללו מעט, כדי באמת לגרום לשני להרגיש טוב, להרגיש שהוא מכבד אותו ולא מזלזל בו, והוא מתכוון לטובת העניין ולא לרמות, הרי הדבר מותר, הרמב״ם אמנם לא הביא זאת, אבל הסמה מביא להלכה שבכזה אופן הדבר הוא מותר. ממשיך הרמב״ם בדברים שאסורים משום רמייה, ולא יפתח לו חביות שהוא צריך לפותחן למוכרן, כדי לפתותו שבשביל כבודו פתח, הוא כביכול פתח את החבית מיוחד בשבילו, אבל בעצם הוא היה פותח בכל מקרה, כי הוא צריך למכור את היין שבה, וכן כל כך יוצא בו. ואפילו מילה אחת של פיתוי ושל גניבה דעת אסור, אלא שפת אמת ורוח נכון, ולב טהור מכל עמל ואבות, שהלב יהיה טהור לגמרי מכל עניין של נחלים ומעשי תרמית. הלכה זין, לא יהיה אדם בעל שחוק ומעטלות, ולא עצב ועונן, אלא שמח. הרמב״ם כאן חוזר לעניין של ההליכה בדרך האמצעית, והוא מביא לנו קודם כל בעניין השמחה, שאדם לא יתעסק בליצנות ולעג, ומצד שני שלא יהיה עצב ומצטער, אלא שמח בנחת. כך אמרו חכמים בפרקי אבות, שחוק וקלות ראש מרגילין את האדם לערווה. וציוו שלא יהיה האדם פרוץ בצחוק, שלא ירבה בצחוק וליצנות, ולא עצב ומתאבל, אלא מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, שהוא יהיה בנעימות ובשמחה בשקט. וכן לא יהיה בעל נפש רחבה, ניבל להון, רודף אחרי הממון, ומצד שני, ולא עצל ובטל ממלכה, שהוא בכלל לא מתעסק בלהשיג כדי פרנסתו, אלא בעל עין טובה, ממעט בעסק, ועוסק בתורה, ואותו המעט שהוא חלקו, ישמח בו, איזהו עשיר השמח בחלקו. ולא בעל קטטה, ולא בעל קינה, לא מקנה באנשים אחרים, ולא בעל תאווה, ולא רודף אחר הכבוד. כך אמרו חכמים, שוב בפרקי אבות, הקינה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. כללו של דבר, ילך במידה הבינונית שבכל דעה ודעה, בכל מידה ומידה שילך בדרך האמצעית, כמובן חוץ מהכעס והגאווה שהרמב״ם הזכיר קודם, עד שיהיו כל דעותיו מכוונות באמצעות. והוא ששלמה אמר במשלי, פלס מעגל רגליך וכל דרכיך יקונו. כאשר תשקול את דרכיך בפלס ותקבע שהם יהיו תמיד בדרך האמצעית, אז כל הדרכים שלך יחזיקו מעמד, תצליח בכל אשר אתה עושה, ובכך מסתיים הפרק השני.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.